טוב, כדאי היום באמת שיהיו חומשים כמה שיותר, כי אני רוצה קצת לראות את הפרשה בפנים. סליחה על העיכוב. אז אם אפשר לחלק חומשים שיוכלו להיות לאוילם. טוב, וואה, שם כוח, תודה רבה. בהלכים הוא מונה בפרשת חוקת שלוש מצוות, ושלושתן נמצאות בפרשה הראשונה לגבי פרה אדומה. לא ניכנס למצוות, כי לא ניכנס לפרה אדומה הפעם. בעצם באמת אין כאן עוד מצוות, למרות שהפרשה כולה היא פשוט נעלמת מיד אחרי מי מריבה ואחרי ההכאה בסלע. אולי אם נצליח אחרי זה ננסה לראות הכל ביחד, אנחנו נכנסים לסוגיות הלכתיות כבדות משקל של מלחמה, של קריאה לשלום, קריאה לשלום לכאורה במקומות מסובכים מאוד, קריאה לשלום בשבעה עממים. משה רבנו קורא לסיחון בשבעה עממים, מיד נראה אם אפשר או אי אפשר. הפגישות עם משה רבינו הן פגישות אחת אחת עם דברים שלכאורה היינו חושבים שבאמת הם סיפור היסטורי, אבל הם במצוות הנוהגות לדורות. הן לא מופיעות במניין המצוות, אבל הן במצוות הנוהגות לדורות. אולי אני אקדים לפרשה רק אמירה אחת. הרמב״ם במצוות עשה קוף פי זין היא שציוונו להרוג שבעה עממים שישבו בארץ כנען ולאבדם, שהם שורש עבודה זרה ויסודם הראשון. והוא אומרו יתעלה החרם תחרימם. המצווה הזאת חוזרת אחרי זה כלב, לא תחיה כל נשמה, לגבי שבעה עממים. וביאר לנו בהרבה כתובים שסיבת זה כדי שלא נלמוד מכפירתם. והנה באו כתובים רבים לרמוז על זה, רוצה לומר על הריגתם, לחזק בזה. ומלחמתם מלחמת מצווה. הרמב״ם הרי מגדיר את הגדרת המלחמות, חובה, רשות, מצווה, במלחמת שבעה עממים, מלחמת ישראל בעמלק. ועזרת ישראל מיה הצער שבא עליהם, נכנסים ברמב״ם למלחמת מצווה. בסדר? אז מלחמת עמלק מפורשת בפסוקים, מלחמת שבעה עממים מפורשת בפסוקים, ועזרת ישראל מיה הצער שבא עליהם, זה ברור, אבל זה לא פסוק, השאלה היא מאיפה זה בא, לזה לא ניכנס עכשיו. עכשיו הוא אומר, ואולי יחשוב חושב שזאת מצווה שאינה נוהגת לדורות. אחר ששבעה עממים כבר עבדו. למה עבדו? כי בסנחיריב הוא בלבל את כל האומות. וזה אומנם יחשוב אותו מי שלא הבין עניין מנהג נוהג לדורות ואינו נוהג לדורות. וכאן באמצע ספר המצוות הרמב״ם עובר לשורשים שלו בחזרה ומסביר, תודה רבה צריך, ומסביר מה זה כן נוהג לדורות ומה זה לא נוהג לדורות, ואומר שוודאי ששבעה עממים נוהג לדורות. זה שבכמה דורות זה לא חל, זה לא אומר שזה מצווה שלא נוהגת לדורות. זה שהיום אני מבולבל, זה שזה לא קיים, זה לא אומר שזה לא נוהג לדורות. מצווה שנוהגת לדורות היא מצווה שפוטנציאלית קיימת. הקדוש ברוך הוא משחרר אותי ממנה עכשיו. אבל פוטנציאלית המצווה לא דיוי על, היא לא מצווה שנועדה למדבר. היא לא מצווה שנועדה לזמן מסוים. וזה הוא מעריך מאוד מאוד מאוד. למה אני פותח בזה? כי משה רבינו מחדש חידוש מאוד מאוד גדול בפרשה שלנו, ואנחנו נתמקד בעיקר בו, אבל אני רוצה לראות אותו אחרי שנראה את הכל. משה רבינו בפרק כף, בפרק כף א', סליחה, בפסוק כף א', כף א', כף א', וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי לאמור, אברה וארצך לא ניטה בשדה ובחרם, לא נשתה מי וער בדרך המלך נלך עד אשר נעבור גבוליך. כל הפרשנים שואלים, רש"י מעריך בזה בעיקר, מי נתן למשה רשות? הרי הוא פונה פה לסיחון מלך האמורי. בשבעה עממים אנחנו מצווים, ברור לגמרי, באחרם תחרימים. ואם סיחון מלך האמורי היה אומר בסדר גמור, אז אנחנו לא מצווים עכשיו באחרם תחרימים. ולא נתן סיחון את ישראל לבוא בגבולו, ויאסוף סיחון את כל עמו, וייצא לקראת ישראל המדברה, ויבוא יעצה וילחם בישראל. ובעקבות זה שסיחון פותח במלחמה, אז אנחנו מגיבים ויקהו ישראל לפי חרם, וירש את ארצו מארנון עד יבוק עד בני עמון, כי אז גבול בני עמון. אחר כך מגיע גם אוג מלך הבשן. גם אוג מגיע, עוד פעם שבעה עממים, גם אוג מגיע, והפעם כשאוג מגיע, אז הוא מיד מתקיף אותו, אוג מיד נכנס למלחמה, בכלל אין הזדמנות אפילו לקרוא לשלום, ומתקדמים הלאה.
אבל מי אמר שבעה
עממים? מי?
אוג מלך.
אז לאוג ניכנס. עוד מעט, עוד מעט ניכנס. מה שבא, מה?
הוא תקף ראשון.
אוג תקף ראשון, זה מה שמעתי. אצל אוג אין לנו בכלל דיון, אוג תוקף ראשון. מי קודמים לזה? קודמים לזה אדום, נכון? מיד אחרי מי מריבה, קודמים לזה אדום, ובעצם גם עמון ומואב קודמים לזה. כי סיחון, שהוא מלך האמורי, נלחם במואב ובעמון, הם נכבשים על ידי סיחון, ואמון ומואב, כך אומרת הגמרא, תוהרו בסיחון. סיחון, אומר הרמב"ן, יש לו שני חלקים. חלק האחד מעבר הירדן המזרחי, וחלק אחד נמשך הנה. לדעת מקרא בדברים ובמדבר, הם עוסקים במפות של זה הרבה, לא ניכנס לזה עכשיו. מה שברור הוא כך, שסיחון כובש את אמון ומואב, וכשעם ישראל נלחם בסיחון, כי סיחון נלחם בנו, אז הוא בעצם כובש את עמון ומואב. בלי זה אסור היה לו לכבוש את עמון ומואב, בגלל שחל עליו לא להתגר במלחמה. אז חל עליו איסור להתגרות בהם מלחמה, וכיבוש עמון ומואב לא יכול להיות מותר, אלא מפני שהמלחמה היא בסיחון. חשבון היא בכלל של מואב. ובואו חשבון, זה איזשהו חשבון גדול שהקדוש ברוך הוא עשה לנו כאן כדי שנוכל להגיע לעבר הירדן המזרחי בעצם. זה מין תוכנית גדולה כזו שמובילה אותנו לעבר הירדן המזרחי. אז סיחון הוא בעצם הישות המדינית היחידה בפרשה שהמלחמה איתה היא המלחמה הברורה, הרצויה, שאנחנו צריכים להגיע אליה, מלחמת שבעה עממים. בדברים, בפרק ב', אולי נפתח שם, שם מתאר משה רבינו את כל המהלך. אולי נתחיל בזה, בפרק ב', ואני רוצה להגיע שוב, אמרתי, לסוגיה הזו של הקריאה לשלום לסיחון, היא סוגיה חשובה מאוד להלכה, אבל שם משה רבינו מתחיל את העסק מיד בתחילת פרק ב'. אגב, מאוד מעניין, אחרי שמספר משה רבינו על המרגלים והמעפילים, בסוף פרק א', הוא קופץ מיד לויומר השם אליי בית בית רב לכם סוב את ההר הזה פנו לכם צפונה ואת העם צב לאמור אתם עוברים בגבול אחיכם בני עשיו היושבים בסעיר ויראו מכם ונשמרתם מאוד. מה נשמרתם מאוד? נשמרתם מאוד מה? בדיוק, לא נשמרתם מאוד שלא יתקיפו אתכם אלא תיזהרו מלהתגרות בהם, אסור, כי האיסור הוא איסור להתגרות בעשיו. סתם ככה דיון מעניין, הקפיצה מהמרגלים ישירות לשנת ה-40 למלחמות, מחייבת הבנה. כי משה רבינו עוד ישחזר אחרי זה את חטא העגל, הוא יחזור לכל, הוא יספר על קורח. מה הסדר? זה סתם שאלה בדברים, חשובה מאוד שצריך לנתח אותה. הוא עובר כל פרשת הדברים דרך אגב, מתחילה שם לפני המרגלים בעסק של רב לך... הוא התחיל את הכל ברב לכם שבת בהר הזה. תנו, סעו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכיניו. נכון? כך הוא התחיל את הפרשה. בעבר הירדן, בארץ מואב, הועיל משה ביאר את התורה הזאת לאמור. כלומר, מיקום הביאור הוא עבר הירדן בארץ מואב. נכון? איפה זה בארץ מואב? בארץ הזאת שעכשיו אנחנו נמצאים בה אחרי שכבשנו את סיחון. ושם נאמרת כל התורה. זה דבר מעניין מאוד. ועכשיו הוא מתחיל את הסיפור של המרגלים. הוא מתחיל את סיפור המרגלים, הוא מתחיל את זה דרך אגב בשרי עשרות, שרי מאות ושרי אלפים. ואחר כך עובר למרגלים, ואז עובר עכשיו לכל סיפור שנת ה-40 שכל אחד מהעומדים פה מכיר. כי הסיפורים הקודמים הם סיפורים שכל הדור כבר מת. ומיד קופץ לשנת ה-40 בפירוט של עד סוף הפרשה, פירוט מורחב מאוד, אין בספר דברים כאלה פרשות מפורטות. צריך להבין למה. הרי אתם יודעים מה הוא משחזר להם עכשיו את סיפור המלחמה מלפני חודשיים. הוא נמצא פה בשנת ה-40, יכול להיות שהוא אומר את המלחמה תוך כדי ממש. הרי אהרון הכהן מת בראש חודש אב בפרשה שלנו. וזה תוך כדי כל הדברים, עכשיו הוא נמצא ממש תוך כדי. זה בעצם פרק ב' של ספר הדברים, הוא כאילו בכלל לא סיפור ההיסטוריה. הוא סיפור ההווה, הוא סיכום. זה לא מורשת קרב, מורק מה שקוראים היום. זה סיכום ההווה לאנשי ההווה. זה מעניין מאוד. ובזה מיד אחרי סיפור חטא המרגלים עד סוף פרשת דברים. הוא מסיים שם באוג מלך הבשן, והתחנן אל השם בעת ההיא, ואז הוא חוזר להר סיני ולעשרת הדיברות, ואחרי זה חטא העגל, ואחרי זה... מה הסדר? מה ההיגיון? ואני יודעתי, יש כאן מסר עצום. עצום, אנחנו נראה אותו עוד מעט. אני רק מזכיר, הכותרת, אם רואים פה את המכלול וגם את החלק ההלכתי שלו, הכותרת היא... בעבר הירדן, בארץ מואב, הועיל משה בארץ התורה הזאת לאמור. שזה חשיבות עצומה, אנחנו מסיימים את פרשת חוקת מחר, ויחנו בערבות מואב מעבר לירדן יריחו. ערבות מואב זה הברית השלישית. ערבות מואב. ובעבר הירדן, בארץ מואב, הועיל משה בארץ התורה הזאת לאמור, השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב לאמור, בואו הר האמורי. וההגעה להר האמורי היא המלחמה עם סיחון. מאז שירת הים לא הייתה שירה עד לפרשה הזאת. כל הפרשה הזאת היא שירה. אז ישיר ישראל עלי באר אנו לה, על כן יאמרו המושלים בו חשבון. מהלכים שלמים, והכל מסתובב כאן סביב הנושא של הר האמורי. לי אין שום ספק שמשה רבינו אומר להם, רבותיי, עכשיו אתם הגעתם למה שהוריכם לא הגיעו להר האמורי. הגענו הנה להר האמורי. מפה אנחנו ממשיכים להר המוריה. הגעתם להר האמורי. אנחנו פה. המגמה הייתה המקום שאנחנו נמצאים עכשיו. לכן אני עוצר ומבאר את התורה. ולכן הפרטים האלה הם כל כך חשובים. ובכלל לא כרקע היסטורי. הוא לא, זאת טעות נוראית. זה אנחנו תמיד מדברים, לחשוב שבספר דברים הוא חוזר על ההיסטוריה. אין שום קשר בין פרק א' לפרק ב' היסטורית. יש קשר רעיוני. המגמה של הכל הייתה להגיע להר האמורי. השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב, צאו מהר סיני, בואו להר האמורי. עכשיו אני פה עומד בהר האמורי, אתם אלה שזכיתם להיכנס ולכבוש את הר האמורי. ולכן איתכם אפשר לדבר. ואז הוא מתחיל כך. פרק ב' בדברים, בואו נראה את זה רגע. מגיעים לעשיו, כלל א', אל תתגרו בם. ותראו שהנושא של שנת ה-40 זה לא להתגרות. אל תתגרו בם כי לא אתן לכם מארצם עד מדרך כף רגל, כי ירושה לעשיו נתתי. בסדר? אני מדלג. ונעבור, פסוק ח', מאת אחינו בני עשיו, ונעבור מאת אחינו בני עשיו היושבים בסעיר מדרך הערבה מאילת ומציון גבר, ונפל ונעבור דרך מדבר מואב. ויאמר השם אליי, אל תעצר את מואב ואל תתגר במלחמה, כי לא אתן לך מארצו ירושה, כי לבני לוט נתתי את אר ירושה. אז יש לנו את עשיו ואת לוט. בסדר? עשיו הוא אדום, ולוט זה עמון ומואב. נכון? אתה לא תיגע בירושתו של עשיו, ולא תיגע בירושת עמון ומואב. ההגעה לארץ ישראל היא ההגעה למקום הטבעי לנו. מול תפיסת דתן ואבירם שבאים ושואלים מה בין ארץ הזבת חלב ודבש של יד הנילוס לארץ הזבת חלב ודבש של ירושלים, מה זה משנה בכלל? מול בני ישראל היושבים בשיטים בערבות מואב מעבר לירדן יריחו בראשות זמרי בן סלו ומתארים בבנות מואב ובבנות מדיין. ואומרים מה זה משנה בכלל כל העניינים הלאומיים האלה? פותח משה רבינו את שנת ה-40 באמירה לכל עם יש את המקום שלו. אתם לא תיגעו בנחלת עשיו. אתם כן תבקשו מהם מים ולחם, כי יש לכם תפקיד גדול בעולם. להוציא מהעולם את המוסר שלו. אם הם לא ייתנו, אז אתם תשלמו. לחם בכסף תשברו, ומים תיחו. מגיעים אלות, לא אתן לך מארצו. הלאה. ואז, והיא כאשר תמו כל אנשי המלחמה, פסוק י' ז', אתה עובר היום את גבול מואב את אר. מה שלא כתוב בפרשה שלנו ובדברים, מושלם בספר שופטים אצל יפתח. מסתבר שגם אם מואב ביקש משה להסתובב, ככה נגיד בהפטרה מחר, יפתח יספר את זה, שגם אם מואב ביקש משה לעבור, ומואב אמר לו לא תעבור בי, ואז עיקפנו את ארץ מואב בדיוק כמו את ארץ אדום. הלאה. אז בעצם שנת ה-40 מתחילה בלעבור ליד עמים שאתה יכול לתקוף אותם, מואב היא לא בעייתית. ולהתגבר על זה ולא לתקוף. תראו כמה מוקדש לזה. זה 20 פסוקים כבר, אני ממשיך. ארץ רפאים תחשב אפי. אתם לא נוגעים בה. נכון? זה לא הארץ שנתתי לאברהם. הלאה. עם גדול ורב ורם כענקים וישמידם השם מפניהם וכו', ואהבים היושבים בחצירים. קומו סעו ועברו את נחל ארנון, פסוק כף דלת. עכשיו אני מגיע לנקודה שלנו, ראה נתתי וידך את סיחון מלך חשבון האמורי ואת ארצו החל רש והתגר בו מלחמה. החל רש הפרשנים יחלקו כמו תמיד בעברית, האם זה להוריש לכבוש או לרשת, כלומר לשבת בסוף. זאת תהיה מחלוקת גדולה לגבי כל המהלך בעבר הירדן המזרחי שאני לא נכנס אליה עכשיו. מה הייתה התוכנית של משה רבים? אלמלא בני גד ובני ראובן היו רוצים לשבת בעבר הירדן המזרחי, התוכנית הייתה ליישב את החלק הזה או לא? דיון גדול מאוד. הרמב"ן בפרשה שלנו אומר לא. הרמב"ן אצלנו בפרשה אומר שום תוכנית כזאת לא הייתה. שבוך הוא אמר, משה אמר יבוא יום בעזרת השם. נדבר. אבל ברור שאת ארצו החל רש והתגר בו מלחמה. היום הזה החל תפחדך ויראתך על פני העמים, תחת כל השמיים, אשר ישמעון שמעך ורגזו וחלו מפניך. את מה זה מזכיר לנו הפסוק הזה? את שירת הים. כלומר, אתה זה ששמעו עמים ירגזון כשהוצאת אותם ממצרים, אתה זה שעכשיו ישמעו את שמעך כשתכניס אותם לארץ. אז יקרי כיבוש הארץ הם פה, לפני יהושע, אצל משה רבינו. והיום ישמעון שמעך ורגזו וחלו מפניך. בסדר? אז בעצם הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, ברור, אני אומר לך, תלך ותיכנס לארץ איתם, והכל בסדר. מה עושה משה רבינו עכשיו, החלק החשוב, פסוק כבר? וישלח מלאכים ממדבר קדימות אל סיחון מלך חשבון, דברי שלום לאמור. גם אם מישהו היה רוצה בפרשת חוקת להגיד שאין כאן דברי שלום, אלא איזה טקטיקה, כאן כתוב בפירוש דברי שלום. אברה וארצך בדרך בדרך אלך, לא אסור ימין ושמאל, אוכל בכסף תשבירני ואכלתי, ולא אבה סיחון מלך חשבון העבירנו בו, כי הקשה השם אלוהיך את רוחו ואימץ את לבבו למען תיתו וידך כיום הזה. ויאמר השם אלי ראי, הכי לא תיתת לפניך את סיחון ואת ארצו, החל רש לרשת את ארצו. נו, קושייה. כבר אמרו לך את זה, מה אתה עשית פה עכשיו? למה לא עשית את מה שצווה איתה? ויצא סיחון לקראתנו, הוא וכל עמו למלחמה יעצה. כלומר, בקיצור, לא מילתי את התפקיד. אני אמרתי לך, תיזום התקפה. נכון? אי אפשר לפרש פה אחרת. אני אמרתי לך, אתה יוזם עכשיו התקפה ואתה מתגרה בו מלחמה, מפורש. אתה חייב להתגרות מלחמה, אין איזה שני הסברים. למה אתה לא עושה את זה? ויתנהו השם אלוקינו לפנינו, ואולי זאת ההדגשה, ויתנהו השם אלוקינו לפנינו, לא עשינו כלום. ואנחנו אותו ואת בנה ואת כל עמו, ונלכוד את כל ערב בעת ההיא. רק אל ארץ בני המון, פסוק למד זין, לא קרבת, כלומר, את מה שהיה בתוך המון מואב בסיכון לקחת, מה שנשאר לבני המון לא קרבת, זה יהיה הוויכוח עוד 300 שנה עם מפתח הגלעדי. רק אל ארץ בני המון לא קרבת, כל יד נחל יבוק והרי הר, וכל אשר ציווה השם אלוקינו, למה? כי זה לבני לוט. נכון? בנפן בנה על דרך הבשן, והיה יצאות מלך הבשן לקראתים. הוא בכל עמו למלחמה הדראי, ואז כל המלחמה עד הסוף רק עוגן לך בשן, סוף ספר, סוף פרשת דברים. רשי אומר שם, כשיש לו רשי בדברים, רשי אומר, וישלח מלאכים ממדבר קדימות. קודם כל מאוד מעניין, מי שלח מלאכים? מי שלח מלאכים ממדבר קדימות? משה רבינו, אל סיחון, נכון? מה כתוב בפרשה שלנו בחוקת מי שלח מלאכים? ישראל, נכון? או, אז רשי אצלנו בפרשה אומר, נשיא הדור ככל הדור.
יש שתי שליחות,
חושב שפסקוני
אומר, ישראל שלחו למלחמה ומשה לשלום.
או, או, או. שולחים לו כמה מכתבים, כמו יהושע עם הגבעונים ועם החיבים. אתה אדוני אלוהים, אנחנו עולם שהכל נהיה בדברו. אבל כאן מופיע החלק של משה. וישלח מלאכים ממדבר קדימות, רשי, אף על פי שלא ציווני המקום לקרוא לסיחון לשלום, למדתי ממדבר סיני, מן התורה שקדמה לעולם. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא ציווני לשלום. רש"י מעדן את דברי המדרש תנחומה. התנחומה אומר, אני אמרתי לך והתגר במלחמה, מה אתה קורא לו לשלום? התנחומה אומר מוסר. רש"י מעדן את זה. אף על פי שלא ציווני המקום לקרוא לסיחון לשלום, למדתי ממדבר סיני מן התורה שקדמה לעולם. כשבא הקדוש ברוך הוא ניתנה לישראל, חיזר אותה על עשיו וישמעאל. וגלוי לפניו שלא יקבלוה. ואף על פי כן פתח להם בשלום. אף אני קידמתי את סיחון בדברי שלום. שפיל אפלואים, אם אני הייתי אומר כך, הסברה כזאת, גם כן זה היה עובר. להבדיל מיליוני הבדלות. מה, הקדוש ברוך הוא אמר, ויש לי דרשה יפה מאוד מהרש"י במתן תורה. אז החלטתי, נכון שאנחנו מצווים בשבעה עממים, אבל לא, נורא, לא.
הרב,
כן?
אבל בספר הדברים כתוב שהקדוש ברוך הוא חיזק את ליבו של סיחון.
נכון.
היה משחק מחור מראש, אז משה רבנו ידע על זה.
מאיפה? לא כתוב.
בדברים כתוב שקדוש
ברוך... לא כתוב שמשה רבנו יודע. ואני שלחתי מלאכים ממדבר קדימות, ואני פונה אל סיחון, ולא אהבה סיחון מלך חשבון אבירנו בו, כי הקשה השם אלוקנו את רוחו.
אפשר להגיד שאולי משה רבנו יודע את זה.
מה? אז למה הוא אומר לו להתגר במלחמה? אז כל המשחק הוא מסתם, מה? איזה מין דבר זה?
נימוסים.
מה? אבל הקדוש ברוך הוא ומשה, הוא אומר לו, לך, תתגר במלחמה.
לא,
אני אומר
את זה בשביל שלא יגידו שאנחנו עשינו את זה כעם שרוצה את מלחמה. אנחנו רצינו שלום. אבל בסופו של דבר זה צריך להיות שלנו, בשביל הנימוסים.
הכל נימוסים. זאת אומרת, לא נלמד מזה שום דבר להלכה. ככה יוצא, זה נימוסים. נלמד שצריך להיות מנומס. שבעה עממים קוראים לשלום או לא?
כן, אם מתגיירים, אז לא צריך
להראות. רגע, מאיפה אתה הגעת לזה?
זה מהרמב״ם.
מאיפה הרמב״ם הגיע לזה חוכם?
זה השאלה.
זה השאלה, אני רוצה לתת את התשובה. שבעה עממים קוראים לשלום או לא קוראים לשלום? לפי מה שהקדוש ברוך הוא אמר, לא קוראים לשבעה עממים לשלום. מה זה? מה פשט פה? אין כאן שתי אפשרויות אחרות. לא קוראים לשלום. הרמב״ם במניין המצוות, כשהוא פותח בהלכות מלאכים, אז הוא פותח את הלכות מלאכים, מניין המצוות בהתחלה. מניין המצוות בהתחלה, הנה. המלך מה הוא מחויב וכו', ואז מצווה וב, להחרים שבעה עממים, זאת מצוות עשה קוף פי זין שראינו מקודם, מצווה זין שלא להחיות מהם כל נשמה. אין כאן פירוש נוסף. הרמב״ם בספר המצוות מגדיר שהוזהרנו שלא להחיות אדם משבעה עממים כדי שלא יקלקלו את בני אדם. והוא אומרו יתעלה לא תחיה כל נשמה. ותהיה הריגתה מצוות עשה כמו שבארנו במצווה בקוף פי זין. והעובר ולא הרג מהם את שאפשר לו להורגו, הרי זה עובר על מצוות לא תעשה.
אבל אם הם מתגרים, כבר לא שבעה עממים, זהו.
אבל אני מדבר איתך, האם אני קורא להם? בא הרמב״ם ואומר אחר כך בהלכה בפרק ו', אחרי זה, כשהוא בא לדבר למעשה, קודם כל הוא חוזר על המצווה הזאת, בפרק ה'. מצווה תעשה להחרים שבעה עממים שנאמר אחריהם תחרימם. וכל שבא לידו אחד מהם ולא הרגו, הרי זה עובר בלא תעשה שנאמר לא תחיה כל נשמה, הוא כבר עבדו ועבד זכרם. את מה שאתה אומר, אתה אומר גם בעמלק? לא ראינו את זה.
יש גם מסורים בעמלק שצריך לדבור...
מתי זה בא? מאיפה זה בא? אז הנה עכשיו, מאיפה זה בא? עכשיו בא פרק ו', ושם אומר הרמב״ם, כלל מעניין מאוד, אין עושין מלחמה עם אדם בעולם. עד שקוראים לו לשלום. תחליט. אחד מלחמת הרשות ואחד מלחמת מצווה. שנאמר כי תקרב אל עיר להילחם אליה וקראת אליה לשלום. אם השלימו וקיבלו שבע מצוות בני נוח עליהן אין הורגין מהם נשמה. והרי הם למס שנאמר יהיו לך למס ועבדוך. מאיפה זה? אחרי זה בא הרמב״ם וממשיך. והמס שיקבלו וכו' 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 ואסור לשקר בבריתם, ואם לא ישלימו או שישלימו ולא קיבלו שבע מצוות בני נוח, עושים עמהם מלחמה והורגים כל הזכרים הגדולים וכו'. במה דברים אמורים? במלחמת הרשות שהיא עם שאר האומות. אבל במלחמת שבעה עממים ועמלק שלא ישלימו. איך? במלחמת שבעה עממים ועמלק שמה? שלא ישלימו. אבל אם הם ישלימו? אז הכללים הם אותם כללים. והוא ממשיך אחרי זה. שלושה כתבים שלח יהושע עד שלא נכנסו לארץ. הראשון שלח להם מי שרוצה לברוח יברח. וחזר ושלח מי שרוצה להשלים ישלים. וחזר ושלח מי שרוצה לעשות מלחמה יעשה. אם כן מפני מה הערימו יושבי גבעון? תשמעו פני פלאות, הרמב״ם. אז למה הגבעונים שיקרו? אומר הרמב״ם, לפי ששלח להם בכלל, הוא שלח איתם עם כולם. ולא קיבלו, כי לא ידעו משפטי ישראל ודימו שאין דבר כזה שפותחים לשלום. פילי פלאות הרמב״ם הזה. הם לא האמינו שדבר כזה יכול להיות בעולם. מה פירוש שפותחים לשלום? עובדים עליהם. ולמה קשה הדבר לנשיאים וראו שראו, ולמה קשה הדבר לנשיאים וראו שראוי להקותם לפי חרב לולי השבועה וכו' וכו' וכו'. היה צריך להקותם לולי חילול השם, הרמב״ם מעריך בזה אחרי זה. רש"י אומר פה, בוא נגמור רגע את רש"י על וישלח מלאכים. לי אין שום ספק שמשה רבנו פה מחדש את החידוש הגדול שהוא רוצה להגיד אותו מתחילת הספר. משה רבנו חידש שקוראים לשלום לשבעה עממים, והקדוש ברוך הוא מסכים על ידו. וישלח מלאכים ממדבר קדימות אל סיחון מלך האמורי. כל התפקיד שלנו היה מההתחלה, רב לכם שבט בהר הזה, פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי. וכשהגענו סוף סוף להר האמורי, אני לא קיימתי את המצווה כמו שהיא צריכה להיות, ואת זה אתם ראיתם, הוא אומר לאנשי שנת ה-40. זה פילי פלאות. ולכן פה מסופר על וישלח מלאכים ממדבר קדימות, לא במדבר. שם הסיפור הזה לא מסופר, שם כתוב וישלח ישראל מלאכים אל סיחון. ושם למדו שמשה נשיא הדור, כל הדור. כאן בא משה רבנו ואומר, רבותיי, זה היה אומץ עצום שלי. אתם יודעים שהתחייבנו לא תחיה כל נשמה, אתם יודעים שהתחייבנו, אני חידשתי את זה, למדתי את זה מסברה של עצמי. אני אמרתי, הקדוש ברוך הוא פתח לשלום והציע לבני עשיו וישמעאל את התורה, אף על פי שגלוי וידוע לפניו. צריך ללמוד ממנו. רש"י ממשיך. אחרי זה הוא אומר דבר אחר, שם בדברים, ממדבר קדימות ממך למדתי, שקדמת לעולמך. יכול היית לשלוח ברק אחד ולשרוף את המצרים. אלא שלחתני מן המדבר לפרעו, לאמור שלח את עמי במיתון, במתון. למה שלחתני מהמדבר לפרעו? למה היה צריך להמשיך לסבול שם? למה לא שלחת ברק אחד וגמרת את מצרים? אני רוצה לנתח את זה טיפה לעומק. מה משה רבינו בא לחדש פה? קודם כל, ההלכה נפסקת ככה. כך נפסק להלכה. הרמב״ם, כמו שראינו בהלכות מלאכים, הרמב״ן פוסק את אותו דבר בספר המצוות. אצלנו בפרשה הרמב״ן חוזר על זה כמה וכמה פעמים בפרשת במדבר, על זה שמשה רבינו גילה את העניין של קריאה לשלום בשבעה עממים, ואנחנו מחויבים, כמו שהרגע ראינו ברמב״ם בהלכות מלאכים. אין בזה מחלוקת, רמב״ם, רמב״ם. אין בזה שום מחלוקת. וכך נפסק. ואני חושב שזה שייך לכל המהלך כולו, זה שייך למי מריבה, זה שייך לפרה אדומה, זה שייך לכל, ועוד פעם אני חוזר לטענה שכשאנחנו מבררים את היסודות ההלכתיים שמשה רבינו רוצה ללמד אותנו בפרשה, הם מחוברים לכל ענייני המהלך של הפרשה שנראים לא קשורים אחד לשני. מה הקשר בין פרה אדומה למי מריבה, לסלע, למלך אדום, לסיחון, אפילו העמלקי אגב מעורב פה בתוך הפרשה. איפה העמלקי מגיע? וישמע כנעני מלך ארד. ויש מנושה לי, רשי אומר שהעמלק. רק הוא היה בכנען, אז קראו לו עמלקי. נכון? התחפש, הוא בא באורמה, הוא התחפש. צריך להבין, אנחנו מגיעים עכשיו לתקופת המלחמות הגדולה. ואנחנו מסיימים אותה פה. זו פרשה שעוסקת בכל תקופת המלחמות. הפסוק האחרון של הפרשה זה כבר חוזר אל השלום היפה המזויף עם מרוות מואב מעבר לירדן יריחו. בעקבותיו תהיה התקפה על מדיין. בסדר? אבל המלחמות שנועדו כדי להיכנס לארץ, המלחמה על מדיין זה בגלל מה שהם עשו לנו בפאור. זה לא כדי להיכנס לארץ. זו לא מלחמה קיומית לאומית, זו מלחמה רוחנית עכשיו. מלחמות של הכיבוש מסתיימות בחוקת. מה באמת החיבור בין כל הדברים שמתרחשים פה? פרה אדומה, מי מריבה, ואחר כך אדום, עמלק שבא לשבות שבי, ישראל לא לוחמים בו, סיחון, עוג, וההגעה למואב לירדן יריחו ולבנות מואב ובנות מדיין. אני יודעתי, יש פה פרשה שכשלומדים אותה טוב היא יסוד עצום. התפקיד שלנו, הודיע לנו משה רבינו בתחילת ספר דברים, זה להגיע להר האמורי. אין לנו שום עניין להיות בהר סיני. העונש שמגיע לנו על היותנו רוצים להישאר בהר סיני. אם מגיענו להר האמורי, מתברר עכשיו הבירור הבא. אילולא היה חותם משה רבינו במי מריבה, משה רבינו מכניס את ישראל לארץ. מהו החטא של מי מריבה? רש"י אומר שבמי מריבה משה רבינו מכה את הסלע במקום לדבר אליו. אז מה אם הוא מכה את הסלע במקום לדבר אליו? גם לפני 40 שנה הוא היכה את הסלע. הוא היכה את הצור, ואחרי זה היה שמחה גדולה גדולה גדולה. מה קרה? הוא מצווה, קח את המטה ועקל את העדה. הוא מצווה, קח את המטה. אז מה רוצים ממנו? כשמשה רבינו מגיע למי מריבה, על פרה אדומה נדבר אחר כך, כי התארוך שלה לא כתוב. בפרק כף מתחיל התאריכים. אנחנו מגיעים לראש חודש ניסן של שנת ה-40. עכשיו אנחנו צריכים להבין מה קורה לנו. בראש חודש ניסן, לפני 39 שנה, נצטווינו להתכונן ליציאה ממצרים. באותו יום, שנה אחר כך, הקמנו את אוהל מועד. באחד לחודש הראשון, תקים את המשכן. באותו יום, 38 שנה אחר כך, אנחנו מגיעים לקדש, ואלמלא חטא הסלע במי מריבה, אנחנו נכנסים משם ישירות לארץ ישראל. קדש הזאת כנראה היא איננה קדש של חטא המרגלים. אבל חשוב מאוד שנקראת קדש. זאת אגב הקדש השלישית במקרא. מתי הייתה הראשונה? מתי? אצל אברהם בסדום. אין משפט היא קדש. שם מתחיל אברהם לשחרר את העולם מהעוולות שלו. שם הוא עושה משפט עם העולם. שם דרך אגב רש"י מקפיץ אותנו לקדש של מי מריבה. והרמב"ן שואל שם את רש"י, מה אתה רוצה? זה בכלל לא באותו אזור. הרמב"ן עונה בשלו, ואנחנו עונים בשלנו ברש"י. רש"י אומר, אני יודע זה לא באותו אזור, לכן אני שואל למה זה נקרא כך. את הידיעה שלך אני יודע. בקדש ששם אמור להתחיל כל הקידוש השם של העולם. מגיע אברהם להילחם בארבעת המלאכים את החמישה בחצצון תמר. ועכשיו מגיע עם ישראל עם המרגלים לפני 38 שנה. ובמקום להיכנס לארץ, השם שמיים מתחלל ונוצר תשעה באב. עכשיו יכול להיות התיקון. כי חטא המרגלים עונשו היה לעד סוף שנות המדבר. במדבר הזה איתמו, נכון? כלומר, עכשיו אפשר להיכנס לארץ. זה לא היה עונש לכל ההיסטוריה. הגענו שוב לקדש. וזה פילי פלאות שזה קדש אחרת. הגענו לאותו מקום, לא פיזית, מהותית. מקום שנקרא אותו דבר שלוש פעמים, ואף פעם הוא לא באותו מקום, זה עוד יותר מסביר את המהות של המקום. עכשיו הגענו לקדש, עיר קצה גבוליך, מלך אדום, ובאלף ניסן כולם בחיים, מרים, אהרון ומשה, מרים מתה מתי? ביוד ניסן. אנחנו מגיעים בפרק כף, פסוק א', תשמעו את הפסוק, הוא מפורש, אין שאלות על התאריכים, ויבואו בני ישראל כל העדה. מדבר צין בחודש הראשון. מה בא להגיד כל העדה? רש"י אומר בפרשה, כל העדה, עדה שלימה, שכבר מתו מתי מדבר, ואלו פרשו לחיים. הטראומות נגמרו. כל העדה עומדת להיכנס לארץ ישראל והנהגתו של משה. תראו מה קורה לתורה כשמפרקים אותה לחתיכות חתיכות, ועכשיו שרים שיר על משה עיקה בסלע, ואחרי זה משהו עם סיחון, ואחרי זה על ידום, וכל דבר זה בפני עצמו. עכשיו עם ישראל, כל העדה הולכים להיכנס פנימה. העדה, היא הייתה העדה הרעה שבגללה לא נכנסנו לפני 39 שנה, באותו מקום שנקרא קדש. ואנחנו מגיעים הנה. מתי זה היה? בחודש הראשון. בחודש הראשון זה ביום החודש הראשון. וישב העם בקדש, אחר כך ותמות שם מרים. עדיין נמצאים מרים, אהרון ומשה. אהרון ייפטר בפרשה שלנו רק בעוד ארבעה חודשים בראש חודש אב. באחד לחודש החמישי מפורש. ועכשיו מגיע החטא שבגינו לא נכנסים לארץ, צריך לנתח אותו, אי אפשר לרוץ איתו ככה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, תלכו ותיתנו מים לעם, העם מבקש מים. משה רבינו הולך להקות את הסלע. לא ניכנס עכשיו לסיבת החטא, העדה, קהל, דברים אחרים, לא ניכנס, דיברנו על זה פעם, אני לא רוצה להיכנס עכשיו, זו סוגיה מרתקת. אבל מה שהקדוש ברוך אומר למשה רבינו בוודאות זה דבר אחד. התפקיד שלכם עם הכניסה לארץ הוא להוביל את כל העולם כולו אל שורשו. אתם הולכים עכשיו לעשות את מה שבשבילו עם ישראל קיים והולך להיכנס לארצו. העם בא לבקש עכשיו מים, זאת ההזדמנות. לך אל הסלע ותגלה לעולם כולו שעם ישראל ההולך להיכנס לארץ במדרגתו לא צריך להקות אלא לדבר. קח את המטה והקל את העדה, פמילים, קח את המטה, פסוק ח', והקל את העדה, אתה ואהרון אחיך, אגב לא והקילו, והקל, אתה ואהרון אחיך, למה? כי נשיא הדור ככל הדור, אתה לבד, למה אדם אגב לוקח איתו עזרה, כשיהיה כתוב אחרי זה והקילו, למה אדם לוקח איתו עזרה? כי הוא חושב שלבד הוא לא יכול, אם אני צריך לדחוף את השולחן, פיזית, אז 50 קילו אני יכול לדחוף, 100 קילו אני צריך שניים. השאלה, מה אתה הולך להוציא מהסלע עכשיו מים? איך? כמו המים שיצאו מהמקדש ויגיעו אל ים המלח ויחיו את כל העולם, שדיברנו בשבוע שעבר, זאת המגמה של עם ישראל בארצו. או שאתה הולך להראות שיש לך כוח ואתה יכול להקות את הסלע ולהוציא ממנו מים. מה אתה הולך לעשות עכשיו? העם הזה אומר, אנחנו רוצים מים. העם הזה אומר, ולמה ויתם את קהל השם למות אנחנו ועירנו? קח אותו עכשיו, אל תיתן להם ליפול, תרים אותם בשנייה הזאת. תראה להם, זאת עדה קדושה. הרב חרל"פ מוכיח פה בפסוקים נפלא, זה לא קהל מקרי. זאת עדה מקודשת, שיש לה עדות וייעוד. הוא מוכיח את זה בפסוקים ממש במילה אחת. מי בא לשם אם נעבור שנייה לפסוקים? ויבוא בני ישראל כל מי כל העידה. העידה, שימו לב להבדלים. ולא היה מים למי? לעידה. ויקהלו על משה ועל אהרון. וירא העם ממשה ויאמרו לאמור ולו גבנו בלמה הוויתם את, פסוק ד', קהל השם. כלומר, איך הם רואים את עצמם בתור? קהל. ואיך הקדוש ברוך הוא רואה אותם בתור? עידה. הלאה. ולמה הליטונו ממצרים להביא אותנו? ויבוא משה, פסוק ו', הכי חשוב. ויבוא משה ואהרון מפני הקהל. איך משה ואהרון רואים אותם בתור? קהל. וידבר השם אל משה לאמור, תשמעו, קח את המטה פסוק ח' והקל את מי? את העדה. אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע למים ונתן ממה, והוצאת להם מים מן הסלע, והשקיטה פסוק ח' את הסוף, והשקיטה את העדה. וירם, פסוק ת', ויקח משה את המטה מלפני השם, כאשר ציווהו. מכאן ואילך זה כבר לא כאשר ציווהו. מה עוצרים באמצע? ויקח משה את המטה מלפני השם, נו. מה, הציווי היה לקחת את המטה ומה וללכת לישון? מה זה כאשר ציווהו הזה פתאום באמצע משפט? אתם ראיתם דבר? אין בזה דבר כזה בתורה. ויקח משה את המטה לפני השם, כאשר ציווהו, שכוייך. זה היה הרעיון שתיקח את המטה? הרעיון היה שתעשה עם זה עכשיו משהו. ויקח משה את המטה מלפני השם. וואה, תוכר. כאשר ציווהו. כי השאר זה כבר לא כאשר ציווהו. נו, עכשיו שימו לב. ויקילו משה ואהרון את מי? את הקהל אל פני הסלע. ויום עליהם שמונה אמורים. וירי משה את ידו ויעש את הסלע במטהו פעמיים ויצאו מים רבים בתשת. המקרא מספר מי? בתשת? העדה. ואיך אומר לו הקדוש ברוך הוא אחרי זה? יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל. חרלף אדיר. שרבינו אומר, אני עדיין לא רואה פה עדה, אני רואה פה קהל. אני רואה פה הרבה אנשים. אומר לו הקדוש ברוך הוא באמת, אני רואה פה עדה, אני רואה פה עדת השם, אני רואה פה עדות, אני רואה פה דבר נצחי קבוע. אתה רואה פה קהל? אז אתה צריך תיקון, הם צריכים תיקון. אז אני אגיד לך איך תקן. לך, תדע למה הם נקראים עדה? הם נקראים עדה כי יש להם, אתם עדיי נאום השם ואני אל. יש להם עדות שצריכה להיאמר בעולם. העדות הזאת תיאמר בעולם. נצח ישראל לא ישקר. זה לא קהל טכני של 100,000 איש או 285,000 איש. זאת עדה נצחית, קבועה, גם אם זאת העדה הרעה. מניין למניין, 10 אנשים, עדה רעה. עדה זה תמיד עדה. קח את המטה, הקל את העדה. ואז תוציא מים מהסלע, והם יראו, ובקדש יהיה להקדישני. הקידוש השם יתגלה בקדש. מה יתגלה כשקידוש השם יתגלה בקדש? שעם ישראל כשנכנס לארצו יכול לדבר אל הטבע, והטבע יעשה את מה שהקודש ברוך הוא רוצה. אורחיים
אומר שהעדה זה דבר לא טוב.
נדון באורחיים הזה. אורחיים, איך גורם עוד לקחת? אורחיים פה צריך לדון, בואו ניכנס אליו עכשיו. רש"י אורחיים לא הולכים כאן, אותו דבר. עכשיו, ואז מה קורה? אני בשנייה אחת מסיים. ואז מה קורה? מלך אדום, מלך אדום, לא מוכן לקבל את משה רבינו. לא מוכן לקבל את משה רבנו, משה רבנו בא אליו בדיבור, ומלך אדום לא רוצה לקבל אותו. לא תעבור בפן בחרב וצא לקראתך. אין לך כבר את הכוח של התיקון של הכל, של הדיבור של הכל. משה רבנו מגיע אל סיחון ורוצה לדבר. משה רבנו מגלם וישלח מלאכים ממדבר קדימות אל מדבר סיחון. אל סיחון, הוא בא לעשות דיבור עם סיחון. וכל החידוש בהלכה ששבעה עממים שבעצם מזה תורה מתכתחילה היה לא תחיה כל נשמה, אבל אם הם השלימו אז אני כן, מתגלה פה אצל משה רבינו. והוא בא להגיד, זה מה שאני רוצה לעשות כשאני מגיע להר האמורי. כשאני אמרתי לכם, רב לכם שבת בהר סיני, בהר הזה, בואו לכם להר, ופנו עשו לכם ובואו להר האמורי ואל כל שכניו, באתי להגיד לכם דבר אחד. כשנגיע להר האמורי, אנחנו נגלה בגילוי הזה את התפקיד הזה לכל העולם כולו. ואת הגילוי הזה שאנחנו נגלה, אנחנו נגלה פה עכשיו. פרשת פרה אדומה רק במילה אחת, לא שייכת פה. אתם יודעים מה אני עושה פה? פרשת פרה אדומה זה תבוא האם ותקנח את צועד בנה. פרשת פרה אדומה זה בא להגיד, מה היה חטא העגל? חטא העגל היה פה בעגל? אנחנו נלך אל השורש, נתקן אותו. תבוא האם. כל הפרשה עוסקת במציאת השורש. אתם יודעים מה קורה בסוף הפרשה? רק אויב אחד יכול להקות אותנו. הבלעם הזה שרוצה למצוא את השורש. לא סיחון ולא אוג ולא אף אחד. רק זה שיודע להגיע לשורש עצמו. זה שיודע להגיע לשורש יכול להקות אותנו. מוישה רבינו בא ללמד את השורש. לכן משה רבינו כתב ספרו בפרשת בלעם. הוא בא ללמד אותנו את השורש של כל התורה כולה. בלעם בא ללמד אותנו את השורש ההפוך. רק משה רבינו יכול לכתוב את פרשת בלעם. וזה סוף הפרשה של חוקת. ואת הלימוד הזה בשבעה עממים אנחנו מתחילים פה עכשיו בחוקת. אז כל המציאות מתחדשת להלכה. איך קורה לזה משה רבינו? ממדבר קדימות. אני באתי לגלות מה מקדמונו של עולם מתברר. הקריאה הזאת להגיד אפשר שאנחנו נצליח להוציא את זה מסיחון כך. היא היה ניסיון לעשות את זה. אולי מותר לומר על כן יאמרו המושלים באור חשבון, כמו שכתוב, לא המושלים של מושלי המשלים, מושלי המשלות. גם לא בלעם כמו שרשי אומר פה. המסילת ישרים הביא את הגמרא, שעל כן יאמרו המושלים, המושלים ביצרם. מה זה כתב? אף לא הבנתי איך זה קשור. זה פילה פלואים. משה רבינו גיבור, הוא עומד מול סיחון, אמרו לו וידר בו מלחמה. מה הוא יכול עכשיו לעשות, נו? להתחיל מלחמה. מה הוא? טוב ערך אפיים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר. יש לו את האפשרות ללכוד עיר בצ'יק פה על כף יד. הוא מושל ברוחו וקורא לדברי שלום ממדבר קדימות. על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון. אתם יכולים להיכנס לחשבון חופשי. תיבנה ותיכונן עיר סיחון. להבדיל, ירושלים תיבנה ותיכונן. תיבנה ותיכונן עיר סיחון, הפשט הוא, אנחנו מהרשע הזה, מהשורש הזה, נוציא את כל הבניין. למה? כי אתה יודע למשול. על כן יאמרו המושלים, ביצרם, זה לא דרושה, המסילת ישרים, הגמרא והבזן, משה רבינו זה המושל ברוחו מלוכד עיר. כן יאמרו המושלים, ברור חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון. זה ההלכה המתחדשת של משה רבינו, לגבי שבעה עממים שקוראים להם לשלום בהתחלה. עד כאן.